יום רביעי, פרשת וירא, פרק ז', פסוק ח'. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, כי דבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה יהי לתנין. זה עוד לא המכות, זה פרעה יבקש, תנו לי איזושהי הוכחה שיש בכלל כוח בידכם. כפי שרשי מסביר, מה זה מופת? פרעה מבקש מופת. מה פירוש המילה מופת? אומר רשי, אות להודיע שיש צורך, צורך ויכולת במי ששולח אתכם. פסוק י', ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה אדוני. וישלח אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. ורשי, לתנין, ראינו גם בפסוק הקודם, בפסוק ט', שהקדוש ברוך הוא אמר יהי לתנין, פה כתוב ויהי לתנין, אומר רשי, לתנין זה נחש, כי בתנינים שאנחנו מכירים הם בים, במים. ביבשה, כל התנינים שמוזכרים ביבשה הם ממשפחת הנחשים. מה שמוזכר במים זה ממשפחת הדגים בדמות נחשים. פסוק י"א, ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים, ויצאו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם. כן, גם הם עשו אותו דבר, לקחו מטה והפכו אותו לנחש. אז כאילו מה הגדולה שלכם? גם אנחנו יכולים אותו דבר. ורש"י, בלהטיהם בלחשאון, ככה מתרגם אונקלוס, דיינו בלחש שלהם. הם אמרו דיבורי לחש, כי מחשף אומר כל מיני דברים ואין לו דמיון במקרא. אין במקרא, בחומש, עוד מילה שהיא דומה שהיא תוכל להבהיר לנו את הפירוש של המילה להט. אבל אומר רש"י, ויש לדמות לו, אפשר למצוא איזושהי דמיון. כתוב בתחילת התורה להט החרב המתהפכת. כן? למה קוראים לזה להט? אומר רש"י, דומה שהיא מתהפכת על ידי לחש. כשאתה רואה חרב שהיא מסתובבת בצורה תמידית, מתהפכת מצד לצד, זה נראה כאילו בלהט, כאילו באיזה לחש כזה שגרם לו להיפוך הזה. אז זה אולי אומר רש"י הדמיון היחיד שמצאנו בין המילה להטיהם שכתוב אצלנו למילה להט שכתוב שם. פסוק י"ב, וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. מה הם עשו? הם עשו את אותו דבר שאהרון עשה, הפכו את המטה לתנין. אז הנס קרה, כפי שרש"י אומר, ויבלע מטה אהרון, מאחר שחזר ונעשה מטה, בלע את כולם. הנס היה שהמטה של אהרון חזר לקדמותו, למטה, וכמטה הוא בלע את הנחשים של התנינים שעשו החרטומים של משה. המטה של משה, כן.
אז למה קום מטה אהרון?
כרגע החזיק את זה אהרון. כבר אמרנו כבר קודם בפסוק ט' שהקדוש ברוך הוא אמר, ואמרת לאהרון קח את מטך, את המטה שאהרון החזיק. פסוק י"ג, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם אשר דיבר אדוני. פסוק י"א, ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה מעין לשלח העם. ורש"י, כבד תרגומו יכיר ולא יתייקר. מה פירוש, מה ההבדל ביניהם? אומר רש"י, מפני שהוא שם דבר. כשכתוב כאן כבד לב פרעה, זה לא בא לתאר שליבו של פרעה נהיה כבד. כי אם היה הפסוק רוצה לתאר כאן שליבו של פרעה היה נהיה כבד, הניקוד היה צריך להיות אחרת. היה צריך להיות כתוב כבד לב פרעה, שלב פרעה כבד נהיה כבד. ברגע שכתוב כאן כבד, אז זה שם דבר. זאת אומרת, מושג הכבדות מתכוונים אליו פה, ורוצים לומר שפרעה ליבו הוא כבד. זה הטבע של ליבו של פרעה, הוא כבד, הוא אטום וקשה, זה טבעו של פרעה.
זה חזק, הוא עדיין לא חזק כאילו
מעצמו.
עוד לא אתה,
כמו כי כבד ממך הדבר, שמביא רש"י שכתוב אותו ביטוי שכבד זה לא מתאר מצב אלא הוא שם דבר של כבדות. פסוק תתוו, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. אומר רש"י, הנה יוצא המימה, לאן פרעה יוצא בבוקר המימה? למקביו, יוצא להתפנות, שהיה עושה עצמו אלוה, ואומר שאינו צריך לנקביו, הוא משכים ויוצא לנינוס ויוצא שם צרכיו לפני שכל המצרים קמים, שהם לא ידעו שהוא כבר היה בבוקר בנינוס. פסוק, להפך, לפני שהם יגיעו. פסוק, תזיין, ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים שלחני אליך לאמו, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. אומר רש"י, עד כה, יש לו שני פירושים. פירוש הפשוט זה עד הנה. זאת אומרת, עד לרגע זה לא הסכמת לציית. ומדרשו, מה המדרש אומר? עד שתשמע ממני מכת בכורות שאפתח בה בכה. זאת אומרת, הוא מיד מרמז לו, לא שמעת עד מתי תשמע?
כה.
כשבמכת בכורות זה יפתח במילה כה, כתוב כה אמר השם כחצות הלילה, אז במכת בכורות אז אתה תשמע, זאת אומרת אתה חייב לעבור את כל המכות ואז תתחיל לשמוע. פסוק י"ז, כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. מסביר רש"י, ונהפכו לדם, למה המכה הראשונה הייתה דווקא בדם, ביאור, הרי היה סדר בוודאי למכות. מה הסיבה שהמכה הזו כרגע היה ביאור? שבר רש"י, ונהפכו לדם, לפי שאין גשמים יורדים במצרים ונילוס עולה ומשקה את הארץ, אז ברגע שהדם יהיה בכל הנילוס אז לא יהיה להם למצרים מים. ודבר נוסף מוסיף רש"י, ומצרים עובדים לנילוס, האליל של המצרים היה הנילוס, וזה בגלל מה שרש"י אמר קודם שהנילוס משקה להם את הארץ, אז זה האליל, לפיכך הלקה את עירתם ואחר כך הלקה אותם. לכן דבר ראשון המכה הייתה לעירתם, ראינו לאליל שלהם, וממכת צפרדע זה עבר למצרים בעצמם.
גם האליל שלהם.
נכון, נראה בהמשך. פסוק י"ח, והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור ונילו מצרים לשתות מים מן היאור. אומר רש"י, ונילו מצרים לבקש רפואה למי היאור שיהיו ראויים לשתות. המצרים רצו, נילאו, בדרך כלל זה ביטוי על אדם שעובד קשה ומתייגע ותורח, אז אומרים עליו הוא לאה, הוא נילא. מה פה כשהם נילאו מצרים? הם חיפשו דרכים שונות איך להחזיר את המצב של היאור למים ולא הצליחו. זה הפירוש, ונילאו מצרים, הם עבדו על זה, צרכו קשה בדבר. פסוק י"ט, ויאמר, זאת אומרת, כאן עדיין לא מתארים את המצב בפועל, כאן זה עדיין בדברי השם למשה, שכך יהיה, שהדגה תמות והמצרים יטרחו ולא יצליחו. פסוק י"ט, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים. סבירה שיאמור אל אהרון, למה המכה הזו לא נעשתה על ידי משה? למה הוא שלח את אהרון? לפי שהגן היאור על משה כשנשלח לתוכו, כי הרי מתי ששמו את משה בתיבה, אז מה בעצם מחזיק את משה והיאור? לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים, כמו הפתגם הידוע שאומר שבור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן. אז מכיוון שמשה נהנה מהיאור, אז הוא לא יכול להקות את היאור, ולכן ולקה על ידי אהרון. כי הצפרדים גם היה על ידי להקה על היאור כדי שתצאו הצפרדים, נראה בהמשך היום. נהר אותם, מסביר רש"י מה זה נהר, יאור ואגם. נהר אותם הם נהרות המושכים, כי הם נהרות שלנו, נהר, מה שאנחנו יודעים נהר. יאור, מה זה? הם בריכות ניגרים, כאילו תעלות של מים, העשויות בידי אדם, משפת הנהר לשדות. נהר זה לא דבר שבני אדם יצרו, זה יצירה אלוקית. מהנהר מושכים תעלות, שאנשים יוצרים אותם, משפת הנהר לשדות. עכשיו, איך המים יעברו מהנהר הזה, מהנילוס לשדות? ונילוס מימיו מתברכים, המים עולים ועולה דרך היאורים ומשקי השדות. זה היה, לכן הם עשו את זה כאליל, הם ראו שם, זה בעצם גם מברכת יעקב, שהנילוס יעלה, אז פשוט המים עולים וכל התעלות מתמלאים במים ועוברים לשדות לאן שצריך. אגמה, מה זה אגם? זה קבוצת מים שאינם נובעים ואינם מושכים, אלא עומדים במקום אחד וקוראים לו אשתוק. זה אגם, זה מקום שעשו איזה חפירה והמים עומדים, זה לא נהר וזה לא תעלה. בכל ארץ מצרים, מה התוספת שכתוב והיה דם בכל ארץ מצרים, אחרי שכבר אמרנו את הרשימה הקודמת, אף במרחצאות ובאמבטאות שבבתים. זאת אומרת, גם מה שאנשים קבעו בבית שלהם, אמבטיה קבועה לקרקע, מה שאנחנו יודעים היום, זה מה שנקרא אמבטיה, כמו שרשי אומר, גם שמה, ברגע שמשה יקה את ידו על היאור, לא, סליחה, אהרון יקה את ידו על היאור, אז גם בתוך הבתים, איפה שהיה לבן אדם מים עומדים בתוך האמבטיה, זה גם הפך להיות לדם. מה זהו בעצים ובאבנים? מים שבכלי עץ ובכלי אבן. המכה הייתה על המים, לא רק במים שקבועת פה עד המילה ובעצים ובאבנים, אז כל המים עומדים במקום שמחובר לאדמה. נער, יאור, אגם, אמבטיה, זה הכל קבוע באדמה. אומרת לנו אותו, אפילו בעצים ובאבנים, אפילו היה להם כלי עץ, כלי אבן, כלי חרס, שעומדים בבית ומלאים במים, ארגזים מלאים במים, כולם התמלאו כולם הפכו להיות לדם.
כל דבר שיש מים?
כל דבר שהיה בו מים, בכל כלי, גם, כל דבר נהפך לדם. פסוק חף. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני. וירם במכה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו. ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. אומרת לנו עכשיו התורה על הפסוק חפה לב. והדגה אשר ביאור מתה ויבש היאור ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי אדם בכל ארץ מצרים. פסוק רבית, ויעשו כן חרטומי מצרים בלטיהם, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. אומר רש"י, בלטיהם, הרי קודם היה לנו, אם אתם זוכרים, היה כתוב להתם, נכון? ופה כתוב לטיהם. אומר רש"י, לטעם זה לחש שאומרים אותו בלט. מה זה בלט? בלט זה בכיסוי, באסתר ובחשאי. אבל מה בכל אופן ההבדל בין להתעם ללטעם? למה פעם התורה אומרת ככה ופעם ככה? אומר רש"י ככה, ורבותינו אמרו בלטעם, כמו שכתוב פה, זה מעשה שדים. שד זה כזה דמות שהוא נסתר ולא נראה, אז לכן קוראים לזה לטם, כמו לט, שזה ממש בלם. בלהתם זה מעשה כשפים. כתוב שהרמב"ן מביא, המהר"ל מפראג מביא בשם הרמב"ן, שמעשה כשפים זה על ידי מהלכי חבלה, שזה יש להם, הם באים מיסוד האש, הם שונים מהשדים. אנחנו לא מבינים את ההבדלים בין זה לבין זה, אבל בכל אופן רבותינו מבדילים בין זה לבין זה. ויחזק לב פרעה, מה חיזק את ליבו של פרעה? מה הסיבה שהוא חזק? לומר, על ידי מחשבות אתם עושים כן. כן? הוא חשב ש... זה איזה כישוב, למה לרש"י לא אמר אותו דבר בנס הקודם של המטה של אהרון, שם גם כתוב ויחזק לב פרעה, ושם רש"י לא כתב והוא אמר שזה מחשבות. פעם ראשונה הוא אמר, אי, מקרה... אולי למשה ואהרון יש כוח מיוחד, אלוקי, זה שגם החרטומים הצליחו, הצליח להם פעם אחת. ברגע שהוא רואה שזה חוזר על עצמו גם במכה הזו של אדם, אז הוא אומר, די בחשבות אתם עושים כן, אז ממש אתם אותו דבר, זה עניין של כישוף.
מי עושה על זה? לא
יבוא. שמשה ואהרון עושים את זה בכישוף, וזה לא כך אלוקי. תבן אתם מכניסים לאופריים, וארץ ישראל היה עיר שקראו לה אופריים. באופריים היה הרבה הרבה יבול של תבואה, היה שפע. איפה שיש הרבה תבואה, כמובן יש גם הרבה תבן, כי תבן זה הפסולת והמוץ של, של התבואה. אז אם אדם רוצה להגיע לעיר שקוראים לה אופריים, הוא אומר, אני רוצה להביא לכם מתנה, להביא לכם משהו, מה הוא מביא? מביא סק של תבן. אנחנו צוחקים ממנו, מה אופריים מלא בתבן. אז על דרך משל, עיר שכולה תבן, אף אתם מביאים, עיר שכולה תבן, אף אתם מה נמשל? מביאים מחשבות למצרים שכולה כשפים? מה הגדולה של משה ואהרון? אתם עושים כשפים כולם במצרים? כולם יודעים לעשות את זה, אז מה הגדולה עם דשן? סוג חב ג' ויפן פרו ויבוא אל ביתו ולושת ליבו גם לזאת. מה זה גם לזאת? זאת אומרת, הוא היה דבר קודם שהוא לא שם לב, וגם לזה הוא לא שם לב. מה הם שני הדברים? אומר רשי, גם לזאת למופת המטה שנהפך לתנין, ולא לזה של דם. חסוך חבדל, ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. כאן, לפי פשוטו של מקרא, למרות שמפרשים אחרים מסבירים אחרת את הפסוק, אבל לפי פשוטו של מקרא ניכר שהיה להם יכולת לשתות מים אם הם היו חופרים מסביב היאור, כי ככה אפשר להבין את הפסוק לפי פשוטו, שהם חפרו סביבות היאור לשתות מים. למה הם היו צריכים לחפור סביבות היאור? כי הם לא יכלו לשתות מים ממי היאור. עכשיו, אם מסבירים ככה בפשוטו של מקרא, זה גם יענה לנו על שאלה בעצם שהיינו צריכים לשאול קודם, שמה כתוב בפסוק חבדת? שחרטומי מצרים גם עשו אותו דבר בלעתיהם. מה הם עשו אותו דבר? הם גם הפכו מים לדם. מאיפה היה להם מים? אם הכל היה דם, אז איך היה להם מים להפוך אותו לדם? עכשיו שאנחנו אבל נקרא את הפסוק הזה, שאם הם היו חופרים סביבות היאור, שם היה להם מים, אז הם עכשיו את המים הזה הפכו לדם, והם הראו שהם יכולים לעשות אותו הדבר.
בוא
נשמע,
כל דבר
שבו
יש מים, זה
נהפך לדם. כל המקומות שהיה מים מכונסים, אבל הם חפרו מים חדשים.
כדי לשתות.
פסוק חפי, וימלא שבעת ימים, אחרי יקות אדוני את היאור. אומר אשי, וימלא מניין שבעת ימים. לא סתם עברו שבעה ימים, אלא המניין הזה של שבעת ימים התמלא, שלא שב היאור לקדמותו. עכשיו, מה פירוש התמלא? בדרך כלל שאומרים, למשל, אנחנו מכירים בתורה, למדנו את הפסוק וימלאו ימיה ללדת. מה זה וימלאו ימיה ללדת? אנחנו יודעים שהזמן של הלידה הוא זמן, זמן ההיריון הוא זמן קבוע. עכשיו שאתה אומר וימלאו, פירושו שאתה הגעת לזמן. פה כשאתה אומר וימלא שבעת ימים, פירושו של דבר כאילו אנחנו מבינים, וככה אנחנו נראה שזה הפירוש, שהמכה יש לה זמן קבוע שהיא צריכה להימשך, וימלא פירושו שזה הגיע ליד. ככה מובן מתוך הפסוק. וזה מה שרשי אומר בהמשך, שהייתה המכה משמשת רביע חודש. כל מכה מתוך כל המכות, המכה עצמה נמשכה רביע חודש. כמה זה רביע חודש? שבוע. מה היה קורה ביתרה? זאת אומרת, כל מכה היה בעצם חודש. לא שהמכה נמשכה חודש, המכה נמשכה שבוע. ושלושה חלקים בשלושה השבועות הנותרים היה מעיד ומטרה בהם. בשלושה חודשים, בשלושה שבועות הנוספים, אז היה ככה, היו לפעמים מכות כאלה שבא משה רבינו ומעיד. מה פירוש מעיד? הוא אומר לו, אני מודיע לך, כמו עד שמעיד על דבר, אמנם בדרך כלל עדות זה על דבר שהיה, הוא מעיד על העבר, אבל אפשר גם להעיד על העתיד, כשאתה יודע באופן בוודאי שהדבר הזה הולך להתרחש, גם אפשר לקרוא לזה עדות. אז היו פעמים שהוא אומר לו, מכיוון שלא שלחת את היהודים עד כה, אז אני מעיד בך שיהיה לך עוד מכה. זה נקרא מעיד. לפעמים זה יכול להיות מטרה. מה זה מטרה? אם לא תשלח בהמשך, אני מטרה בך שיבוא לך מכה. אז פעם זה היה מעיד, פעם זה היה מטרה. זה היה שלושה שבועות, היה מסע ומתן כזה בין משה לפרו, מודיעים לו, מטרים בו, מעידים עליו לפני המכה הבאה. ואז שבוע מכה ושוב שלושה שבועות של זמן. זאת אומרת, הרי חזק לב מאוד, זה לא היה ככה בשנייה אחת הוא נהיה חזק ולא וקיבל מכה, אלא זה היה תהליך שנמשך זמן. פסוק חבב, מה?
כמה היה חודש? 28 ימים?
חודש זה 29 או 30? פסוק חבב. ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר אדוני שלח את עמי ויעבדוני ואם מענת לשלח הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. אומר רש"י ואם מענת, מה פירוש מענת? ואם סרבנת. מען כמו ממען, ממען זה הפעולה, כן? ומען זה שם התואר לאדם שממען, קוראים לו מען. כמו ממען, מה זה ממען? מסרב. אז מען זה סרבן וממען זה מסרב. ההבדל הוא אל הכינוי האדם על שם המפעל. כשאומרים לו מען אתה, זאת אומרת מכנים אותו על שם הפעולה של הסרבנות. כמו שלב. מה זה שלב? כשאומרים שלב, אז את מי מכנים בכינוי שלב? אדם שיושב בשלווה אומרים לו שלב, או שקט, או שר וזעף. אותו דבר פה, מען זה כינוי לאדם על שם פעולת הניהול. כן, שם הכינוי לאדם. נוגף את כל גבולך, מה פירוש המילה נוגף? אומרה שהיא מכה. וכן כל לשון מגיפה, כל פעם שכתוב את המילה מגיפה, אינו לשון מיטה, אלא לשון מכה. נוגף זה מכה. המכה יכולה לבוא בכל מיני צורות. וכן מביא רש"י חיזוק לדבר. כתוב, ונגפו אישה הרה. אז מה הם עשו לאישה הרה? לא הרגו אותה. אינו לשון מיטה, אלא לשון עקה. וכן, מביא רש"י פסוק שני, כתוב בירמיהו, ובטרם התנגפו רגליכם. או פסוק נוסף הוא מביא בתהילים, כתוב פן תיגוף באבן רגליך. אז הרגל שלך תקבל מכה מהאבן, זה נקרא תיגוף באבן. או פסוק אחרון שרש"י מוכיח מישעיהו, כתוב לאבן נגף. על כל פנים נוגף את כל גבולך, פירושו אני מכה את כל הגבולות של מצרים. פסוק חפרת, ושרת היאור צפרדים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך. ועלו, למה זה נקרא עלייה? מן היאור, כי היאור המפלס שלו בדרך כלל נמוך יותר מהיבשה, אז שהצפרדע יוצאת מן היאור זה נקרא שהיא עולה. בביתך ואחר כך בבית עבדיך. למה קודם קיבל פרות המכה? הצפרדע רצה מהיאור, קודם כל הלכה ידעת הכתובת, קודם כל הבית של פרו, אחר כך הם הולכים לבתים של האחרים. הוא התחיל בעצה תחילה, ויאמר אל עמו, ככה קראנו בפרשה הקודמת, הוא אמר לעם שלו הנה ים בני ישראל רב ועצום וכולי, וממנו התחילה הפורענות הזו, גם הראשון שקיבל את המכה הזו של, כי המכה הקודמת דם היא הייתה כללית על האליל, זה לא היה אישי לבן אדם, אבל כשעוברים למכה אישית אז הראשון שיקבל זה יהיה פרעה. המילה הוא במשערותיך שכתוב בפסוק, הכוונה בבצק. היינו אפילו שעושים בצקים ואפייה, הם חדרו לכל מקום ומקום.
זה לא מתקן שהיו עושים לו את הלחם,
משערותיך? משערותיך, פירוש המילולי משערותיך זה התרגום של המילה בצק. הכלי שעושים בו את הבצק קוראים לו בגלל זה משערת. משערת זה בגלל ה... על שם הבצק, אבל זה מתחיל
מהבצק.
רש"י לא מפרש. כן, הוא רואה את זה כמילה ברורה וידועה. פסוק כ"ט: ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. מה זה ובך ובעמך? כבר אמרנו קודם שהם יהיו בבתים, במיטות, בתנורים. מה זה בך? אומר רש"י דבר מעניין: ובך ובעמך בתוך מעין נכנסים ומקרקרים. הם פשוט נכנסו בתוך מעמיים, בתוך גוף האדם, והם לא מתו, הם נשארו בחיים וקרקרו. איפה יודעים? כי כתוב הפסוק, לא כתוב, אם היה כתוב בך ובעמך ובכל עבדיך יעלו, ובזה הפסוק היה עוצר, היינו אומרים שהם חוברים להם למאיים. אנחנו יעלו הצפרדעים, זאת אומרת שהם יישארו כצפרדעים ויקרקרו להם מבפנים. פסוק, פסוק א', ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך במטך, על הנערות, על היורים ועל האגמים, ועל את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויית אהרון את ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדע, ותחס את ארץ מצרים. כל הזמן, 10 פעמים במכה הזו מוזכר את המילה צפרדעים לשון רבים. פה הפעם הזו היחידה, כשמופיע איך שפרו עשה, כתוב צפרדע לשון יחיד. מביא רש"י על הדבר שני פירושים. הוא מתחיל עם פירוש המדרש. הוא אומר, ותעל הצפרדע. צפרדע אחת הייתה. באמת עלתה רק צפרדע אחת מן היאור. והיו מקים אותה והיא מתזת נחילים נחילים. עלתה צפרדע אחת גדולה, והמצרים רצו להיפטר ממנה ולהרוג אותה. כל מכה שנתנו לצפרדע זה כמו שאתה מכה על המים, אז המים מתיז לך טיפות לכל עבר. אז כל מכה שהיכו על הצפרדע, היא תיז ממנה נחילים של צפרדעים. זהו מדרשו, ככה המדרש אומר. הוא פשוטו, יש לומר, לפי פשוטו לא צריך להגיע לנס הזה, אלא פשוטו אפשר להגיד שירוץ הצפרדעים קורה לשון יחידות. כשאתה מדבר על איך שהם משריצים, אתה מדבר על המין, על הסוג, אז אתה מדבר על לשון יחיד. וכן מביא דוגמה לדבר, כתוב ותהי הכינם, זה אנחנו נראה עוד מעט במכת כינים. לא כתוב הכינים, אלא הכינם. מה זה הכינם? הרכישה, כשמדבר על, על המצב הזה של רכישת הכינים, על כולם, על המין, אתה אומר כינם. ואיך שם הפירוש הכינם בצרפתית? זה פידוליירה בלעד. הכוונה היא הקבוצה של קינים. אף ותעל הצפרדע זה גרינוליירה בלעד, זה קבוצה של צפרדעים. פסוק ג', ויעשו חן החרטומים בלעתיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. מה הם עשו הצפרדעים בלעתיהם? מה הם עשו אותו דבר? לפי מה שלמדנו ברש"י, הם לקחו גם צפרדע אחת גדולה שהם העלו ועיקו בה, וגם היא תיזה נחילים. אז אמרו, מה אתם עושים? מעלים צפרדע ומתיזה מהם נחילים, ונעשינו אותו דבר. פסוק ד', ויאמר פרעה, מה? להראות שזה לא שליח אלוקי, זה סך הכל...
היו מנתקים את זה לפחות, מה?
זה תקת הזרם, כן? אבל זה הם לא יכולים. זה מה שרואים מיד בפסוק ד'. ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויאמר, עתירו אל אדוני, ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו לאדוני. פה הוא כבר מתחנן, נשבר, כי זה חודר לו לתוך המעיים, הוא מבקש שיורידו את זה ממנו. יאמר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי יעתיר לך ולעבדיך ולעמך להחריט הצפרדעים ממך ומבתיך, רק ביאור תשארנה. ומשה לאהרון לפרעה, התפאר עליי. מה זה התפאר עליי? אתה עכשיו תגיד לי מתי אתה רוצה שזה יפסיק, ותראה שאני קובע ולא, זה לא משהו טבעי. אומר רש"י, התפאר עליי כמו ההתפאר הגרזן על החוצב בו. שם זה כתוב בלשון שימן שאלה. מה הפירוש של המילה התפאר? משתבח לומר אני גדול ממך. מתפאר זה מפאר את עצמו, משתבח, משבח את עצמו. ונטיר בלז. וכן התפאר עליי, אם כך גם פה, מה הפירוש התפאר עליי שמשה אומר לפרעה? השתבח להתחכם ולשאול דבר גדול ולומר שלא אוכל לעשותו. תבקש עכשיו, תן איזה ציון זמן שתקבע, ותראה שמה שאתה תקבע זה מה שבדיוק יתרחש. למתי יעתיר לך? מה זה להעתיר? להעתיר זה להתפלל. אז משה לא אומר לפרעה, תחליט מתי אני אתפלל, אלא אני הולך להתפלל עכשיו, היום, אבל תחליט אתה למתי אני אתפלל, למתי שזה יקרה, כמו שרש"י מפרט. את אשר אתיר לך היום על החרטת הצפרדעים, למתי תרצה שיקרתו, ותראה אם אשלים דברי למועד שתקבע לי. אילו נאמר מתי אתיר, אם משה היה אומר מתי, היה משמע מתי אתפלל. עכשיו שנאמר למתי משמע, אני היום אתפלל עליך. שיקפצו הצפרדעים לזמן שתקבע עליי. במילים אחרות, בקיצור, אמור לאיזה יום תרצה שיקפצו. עכשיו מה שמתייחס למילה העתיר, הוא אומר העתיר, העתירו והעתרתי, ולא נאמר אתר, איתרו ועתרתי, מפני שכל לשון אתר ארבות פללו. הפירוש של המילה אתר זה תפילה. וכאשר יאמר הרבו הרבה והרבתי לשון מפעיל, כך יאמר העתיר, העתירו ועתרתי דברים, זה הכל אומר זה לשון מפעיל. ואב לכולם, מה המקור הכי ברור שרואים שזה מלשון תפילה? כתוב במפורש, עתרתם עליי דבריכם, ומה הפירוש שם הרביתם, שם רואים שזה ממש עניין של דיבור.
אז מה פירוש
העתיר? תפילה. פסוק ו' והפסוק האחרון, ויאמר למחר, ויאמר כדברך, למען תדע כי אין כדונה אלוהינו. מה פרו אומר? ויאמר למחר, התפלל היום שיקרתו למחר. רגע, פרו לא נורמלי. אתה סובל מהמצפרדעים, שואלים אותך מתי אתה רוצה שזה יפסיק, תגיד עכשיו. אז למחר, רוצה לסבול עוד 24 שעות. אלא פרו חשד במשה, שמשה יודע מאיזושהי דרך שזה אוטוטו, אותו 5 דקות זה נגמר. והוא בא אליו כאילו במילים גבוהות, תחליט, והוא הרי לכאורה אמור להגיד מיד, והנה זה יקרה, אז משה ייקח את הקרדיט עליו. אז פרו אמר, אתה יודע מה, אני אגיד מחר.
שזה יקרה עכשיו, אז נוכיח.
ואז נראה, באמת מצודק. אמר לו משה, בסדר, אין בעיה.